ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
נובוטוק זה בית. בית לכל האנשים שמתמודדים עם מחסום הדיבור ונמנעים מלהיות מי שהם ולבטא את עצמם. לאנשים שבשבילם פעולה בסיסית ויומיומית כמו דיבור מהווה קושי וגוררת פחדים, אימנויות והרבה מאבק בגוף ובנפש. בית לאנשים המתמודדים עם גמגום זה לא מה שמגדיר אותם, אלא חלק מהם. המטרה שלנו היא להגיע למצב של קבלה עצמית, של שינוי דפוס הדיבור ושל חוויית הדיבור. ולהגיע למקום נינוח וטוב יותר ללא מאבק. היום נדבר על נקודות מהותיות בטיפול בגמגום, כאשר קיימת קומורבידיות של גמגום והפרעת קשב, עם קלינאית התקשורת מור שורקי. בפגישת האבחון שבה אני פוגשת מטופל לראשונה, מנסה לראות האם יש באפשרותנו להנגיש לו טיפול שהוא מותאם אישית אליו. לרוב אני שואלת, אפשר להגיד, תמיד אני שואלת את השאלה שהיא חלק מהפרוטוקול האבחוני. האם אתה מאובחן עם קשיי קשב? אני חייבת לציין שאני מקבלת תשובות רבות שעונות על ההגדרה, כן, גם לי יש קשיי קשב. אז עניין אותי ככה לבדוק במחקרים כמה אחוזים באמת מאובחנים עם גמגום, ויש להם גם קשיי קשב. כשיצאנו לבדוק במחקרים כמה אחוזים מאובחנים עם גמגום ויש להם גם קשיי קשב, מצאנו כי 49.7% ילדים עם גמגום יש להם גם סימפטומים מוגברים של קשב, ADHD. הנתון הזה דורש התייחסות מקצועית, כי הוא בוודאי משפיע על טיפול, על האיכות שלו, על הצורה שבה הוא צריך להינתן. ולכן היום המטרה שלנו היא להבין כיצד ניתן לתמוך בטיפול בגמגום במטופלים שמציגים גם קשיי קשב. אז אנחנו מארחים היום את מור שורקי. מור היא קלינאית תקשורת, בעלת תואר שני בהפרעות בתקשורת, מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום, והיא המנהלת המקצועית של הקלינאיות במכון נובוטוק.
שלום רבקה.
אז שלום מור, ותודה שבאת לתת לנו מהידע המקצועי שלך. להשאיר אותנו בתחום הכל כך נפוץ של שילוב של קשיי קשב עם גמגום. אז בואי קודם כל תני לנו הגדרה רחבה למושג קשב.
אוקיי, אז כשאנחנו מתייחסים למונח קשב, אנחנו בעצם מדברים על אוסף של יכולות קוגניטיביות שמאפשרות לנו להתמקד בגירוי אחד, מתוך כל הגירויים התפיסתיים והחושיים שנגישים לנו בסביבה, וזה אומר בעצם להתעלם מכל השאר, שאנחנו לא רוצים להתמקד בו. הקשב נועד למנוע הצפה של מערכת עיבוד המידע שלנו במוח, במידע שהוא לא רלוונטי, והוא משפיע לנו בין היתר גם על התקשורת, השפה, וגם כאן אצלנו בסוף על הטיפול עצמו ועל ההצלחה שלו.
אז אם נסכם בעצם, אנחנו מגדירים קשב כהתמקדות במשהו ספציפי מתוך כלל הגירויים שקיימים. אבל רגע, קשב יש לו רק סוג אחד, או שאפשר להגיד שהוא מתחלק לעוד כל מיני סוגים שמאפיינים סוגי קשבים שונים?
אם עד עכשיו התייחסנו והכרנו לזה שיש קשב או אין קשב, כמו שציינת קודם באבחון, אני שואלת אם יש קשיי קשב או לא, אז מחקרים מראים שניתן להבחין במספר מערכות קשב, זאת לא מערכת אחת, אלא היא נמצאת באזורים שונים במוח, ויש שיטה שמעריכה 4 מערכות קשב שונות, שכל אחת מהן ממוקמת באזור ספציפי, ולכל מערכת כזו יש תפקוד קשב שייחודי לה. הראשונה היא קשב סלקטיבי, שזאת היכולת להתמקד, למקד את הקשב במידע מסוים, חזותי או שמיעתי, ולהתעלם מגירויים מסיכים ומעניינים יותר. ליקוי במערכת הזו גורם למצב שמיקוד הקשב מושפע פחות מהכוונות של הפרט ויותר מהמאפיינים של הסביבה. אנחנו נראה את זה בתוך טיפול שאנחנו נחשוף מטופל לגירויים רבים, בין אם שמיעתיים או ויזואליים, וביכולת שלו לנהל שיח בסביבה רועשת. קשב נוסף הוא קשב מתמשך, והוא מתייחס ליכולת להיות קשוב לאורך זמן, מבלי להידרש לתגובה, וגם לשמור על רמת ביצוע קבועה מבחינת הקשב.
בעצם אפשר להגיד שמי ששומר על קשב לטווח ארוך, אז הוא בעל קשב מתמשך, זה בעצם הרעיון של קשב מתמשך?
כן, מדובר לשמור על רמה קבועה של ביצוע במטלות ארוכות ומשעממות, כשהאדם פסיבי. וליקוי במערכת הזו מוביל לניתוקים בקשב. אילו מטלות למשל אנחנו נוכל לראות את זה? אנחנו נראה את זה בהקשבה לסיפור שהכל מונוטוני והילד יחסית פסיבי. הקשבה לשיעור או להרצאה. זה יכול להיות גם קריאה של טקסט ארוך ולראות האם הייתה הפנמה שלה, של מה שנקרא בו, שהבנת הנקרא בעצם. עוד מערכת נוספת היא הכוונת קשב, ומדובר ביכולת להפנות את הקשב למיקום מסוים בשדה הראייה, אחר כך להתנתק ממנו ולהעביר אותו למיקום חדש. למשל, רואים את זה מאוד ברור בהעתקה מהלוח, או זה יכול להיות הפניית מבט לעבר הקלינאית כשהיא מדגימה משהו, ולחזור בחזרה לגירוי. בהכוונת קשב נדרשת לסריקת גירויים ומעקב אחריהם, וקושי בה גורם לכך שהקשב מופנה למיקום לא מדויק, ובסוף מביא להפחתת ביעילות עיבוד הגירוי.
בטח אפשר לראות את זה במשחק עם מבוגר. בעצם הוא צריך, הילד, אם מדובר בילד, יכול גם להיות מדובר במבוגר אחר, צריך להפנות קשב למשחק, וצריך להפנות קשב למי שמשחק איתו, ובעצם כל פעם להכווין את הקשב למקום אחר.
נכון, וזה בדיוק אותו הניתוק והחזרה, והניתוק של הקשב, ולהעביר אותו למקום אחר, ולשמור עדיין על קשב בתוך הסיטואציה. והמערכת האחרונה היא בקרת קשב, ומדובר במערכת שמבקרת את כל שאר מערכות הקשב האחרות. היא בעצם ממונה על ארגון, תכנון וביצוע פעולות מורכבות, ובמערכת משתמשת במשוב פנימי וחיצוני לשם קבלת החלטות במצבים של תחרות בין תגובות. ליקוי בניהול הקשב ישפיע על היכולת להתארגן ועל בחירת תגובה או אסטרטגיה בהתאם לנסיבות שקיימות.
אז בואי תתני לי איזושהי דוגמה למערכת האחרונה הזאת שקוראים לה בקרת קשב.
אז למשל אנחנו יכולים לראות את זה בנהיגה, שבנהיגה מצריכה מאיתנו מספר יכולות, ואנחנו רואים את ביטוי את שאר המערכות, ואיפה אנחנו צריכים לדעת לנתק קשב מדבר מסוים ולהעביר אותו למקום אחר, או גם אנחנו נראה מטלה מאוד פסיבית כמו לנהוג בכביש 6 במהירות יחסית קבועה כשהכביש ריק, אנחנו צריכים לשמור על רמת ביצוע ממושכת ולשמור על הקשב ולהתעלם ממסיכים שקיימים בשדות שנמצאים ליד, ויש פה בעצם תכנון של כל הנהיגה הזאת, מתי אני מבצע את זה בצורה נכונה, האם אני נמצא בכלל במהירות המותרת, המהירות הנכונה לתנאי הסביבה, ואנחנו נוכל לראות את זה במצבים כאלו שנדרשים מאיתנו הכללה של ידע רב שלמדנו.
בעצם אפשר, אני מסיקה שתי מסקנות מאוד חשובות מכל מה שאמרת לי עד עכשיו. אחד זה, וואלה, כמה קשה למי שלא יכול לבצע את כל הקשב הזה, ומי שבאמת משהו פנימי, עוד מעט נבין בדיוק קצת יותר את הגורם, אבל בעצם הוא לא מסוגל לשמור על קשב, כמה זה משפיע עליו בכל החיים שלו. הבאת לי דוגמאות מהשתתפות בכיתה, הבאת לי דוגמאות מנהיגה, הבאת לי דוגמאות ממשחק, ובעצם אני אומרת, זה בעצם כל הפרמטרים שקורים בחיים שלנו, מתערב שמה צורך בקשב, אז זה מדהים כמה זה משפיע, וגם אני מבינה כמה זה יכול גם להיות לקות שקופה כזאת, כי הוא יכול לראות עם קשב כזה, כן, הוא מצליח במטלות ארוכות טווח, אבל לא שמים לב שיש לו איזשהו מרכיב אחד שהוא כן לקוי, כי אולי יש לו את היכולת לקשב מתמשך, אבל אפשר לראות ש הקשב, למשל, ההכוונתי יותר קשה לו, שאם פתאום יש לו משיח, הוא לא מצליח עדיין לשמור על קשב מתמשך. אז בעצם גם הבנתי מפה כמה זה קשוח למי שיש לו לקות בזה, וגם הבנתי כמה זה דק ומורכב להבחן את סוג ליקוי הקשב, ובאמת לראות איך זה מתבטא בחיים האמיתיים.
נכון, אנחנו עוד לא מדברים על אבחון של קשב, של הפרעות קשב והיפראקטיביות או ADHD, כי זה באמת צריך לעשות על ידי האנשים המקצועיים, אבל אנחנו כן מבינים שגם אם האדם לא מאובחן עם הפרעת קשב והיפראקטיביות, שצריכה לבוא לידי ביטוי במספר תחומים בחיים ולאורך הזמן, עדיין אדם יכול להציג איזשהו קושי באחד ממערכות הקשב.
אז יש מצב שאפילו באבחון אומר לי, אני לא מאובחן עם לקות קשב, אבל אני תופסת לאורך הטיפול שקיים פה משהו. זה בעצם אומר, אנחנו לא צריכים להבחן, אבל אנחנו צריכים להיות ערניים לכל המרכיבים שצפים שם בטיפול, ולדעת גם לתת להם מענה. אז בואי באמת נקשר את זה. עד עכשיו דיברנו על קשב באופן ככה מנותק מהנושא של גמגום, ובואי תצייני לי בכלל מה ההקשר בין הפרעות קשב וריכוז לגמגום.
אז עוד לא מבינים באופן מלא את הקשר שבין הפרעות קשב והיפראקטיביות לגמגום, כי זה קשר שהוא מאוד מאוד מורכב, אבל כן יש מחקרים שמראים שיש קשר בין השניים, והוא יכול לבוא לידי ביטוי במספר דרכים. למשל, זה יכול להיות בתחלואה נלוות, שבשני המקרים מדובר בהפרעות נוירו-התפתחותיות, ומצאו במחקרים שכיחות גבוהה יותר של גמגום בילדים ומבוגרים עם הפרעות קשב והיפראקטיביות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. זה יכול להיות גם על ידי עדויות שמצביעות על כך ש-ADHD וגמגום חולקים מנגנונים נוירולוגיים משותפים, שחריגות באזורי מוח המעורבים בשליטה מוטורית, קשב ועיבוד שפה הם משותפים לשתי ההפרעות האלו. ועוד התייחסות זה מתוך התסמינים של ADHD, כמו אימפולסיביות וחוסר תשומת לב, שאנחנו מאוד רואות את זה, כמה זה יכול להשפיע ולהחמיר את תסמיני הגמגום. וגם בקשר הפוך של לחץ וחרדה, שקשורים לגמגום, יכולים לתרום לקשיי הקשב אצל אנשים עם ADHD.
וואו. אז בעצם יש פה סוג של מעגל שאפשר להגיד, יכול להזין את עצמו אם יש גם וגם. זה נשמע קצת יותר מורכב ממה שחשבנו בהתחלה. אני כאן חייבת לעצור ולציין שבטח אנשים שמקשיבים יכולים להגיד, אבל לי יש רק מרכיב ספציפי ואין לי ממש גם את ההיפראקטיביות. אנחנו ממש כוללים כאן מושג שהוא רחב, שאנחנו אומרים ADHD, אמנם זאת כל ההגדרה, אבל אנחנו לגמרי יכולים להגיד שעדיין יכולים להיות רק קשיי קשב או רק קשיי היפראקטיביות, ויכול להיות גם את הדינמיקה בין שניהם. וכרגע אנחנו מדברים על הכל במושג מוכלל, אבל אנחנו לגמרי מבינים שיש התפצלויות, והמידע הוא רלוונטי גם לאלה שמתמודדים רק עם מרכיב אחד בתוך לקות הקשב. בטח לאנשים שמאובחנים קשיי קשב, זה אחד הדברים הלא קלים. אז בעצם אם אנחנו נצלול יותר לעומק לקשר שבין גמגום לקשב, אנחנו יודעים שחלק מהגורמים המנבים להצלחה בטיפול בגמגום, שיש גם קשב או שאין קשב, באופן כללי צריך ויסות עצמי. בטח לאנשים שמאובחנים עם קשיי קשב, זה אחד הדברים הלא קלים. אז הייתי שמחה לשמוע דבר ראשון מה זה ויסות עצמי, איך זה מתבטא בטיפול, איך זה מעלה קשיים בטיפול, ואחר כך אולי באמת נעמיק מה אנחנו יכולים לתמוך באופן כזה.
אוקיי, אחד הגורמים שמסתכלים עליהם במחקרים, והוא זכה לתשומת לב מאוד רבה בכל חקר הגמגום ובהצלחה, ובהצלחת הטיפול, מתייחסים בין היתר לטמפרמנט של הילד. והיבטים מיוחדים של הטמפרמנט ידועים שהם מאוד משפיעים על הגמגום, והם כוללים תגובתיות רגשית וויסות עצמי. אבל רגע, מה זה תגובתיות רגשית וויסות עצמי? תגובתיות רגשית מתייחסת לאופן שבו אדם מגיב לשינויים בסביבה, וויסות עצמי מתייחס לשליטה באותה תגובתיות רגשית שתיארתי קודם.
למשל, את הדוגמה שנתת, כן, מעולה.
למשל, אנחנו יכולים לראות את זה מאוד, כמה אנשים שיש להם גמגום מאוד רגישים לתנועות פנים של הדובר שנמצא מולם. זה יכול להיות הוא הרים את הגבות, הוא קיבץ את העיניים, האם הוא שם לב בכלל לגמגום שניסיתי להסתיר עכשיו, ואנחנו נוכל לראות את העניין הזה של הוויסות עצמי, בכמה הוא שולט באותה תגובתיות, ואיך זה מפעיל אצלו את המאבק בדיבור שלו, בצורה מאוד מאוד מיידית, לאותה תנועות פנים של, של המאזין. ואחד המחקרים בתוך המאמר של דרוקר ואחרים, משנת 2019, מתייחס לכך שלילדים עם גמגום יש תגובתיות רגשית מוגברת וכישורי ויסות עצמי פחות טובים בהשוואה לילדים עם דיבור שוטף. ובגמגום בא לידי ביטוי צורך של ילד להפעיל את אותו הוויסות עצמי כדי לעכב את התנהגות של הגמגום שתיארתי קודם בדוגמה ולהתמקד באסטרטגיות טיפול בתוך הקליניקה וגם מעבר לה, זאת אומרת בכל שלב של ההכללה.
אז באמת המאמר הזה ממש מסקרן אותי, והייתי רוצה לשמוע קצת יותר על למה חיפשת בכלל כאילו מאמרים שקשורים לקשב וגמגום, ואיזה פתרונות מצאת שילוב של האתגרים האלה, כי כרגע זה נשמע קצת מלחיץ, ואפילו כזה מערער איך אנחנו יכולים להשתלט בטיפול על כמות כזו של אתגרים.
אז החיפוש אחרי זה נבע ממקרים רבים בתוך הקליניקה, שאני פוגשת מטופלים, שכמו שאמרנו, יכול להיות שהם לא מובחנים עם הפרעות קשב והיפראקטיביות, אבל הם כן יציגו קשיים קשביים בתוך הטיפול, והקומורבידיות הזאת, השילוב של שתי ההפרעות האלו, בין אם ההפרעת קשב מובחנת או לא, הביאה אותי לחפש את זה בתוך המחקרים, להבין בכלל האם יש קשר, ואיך הוא בא לידי ביטוי, ולדעת מה המענה שצריך לתת להם, שהרגשתי שהוא לא יכול להיות כמו בשאר המקרים. המטרה שלו הייתה בכלל לראות מה שיעור הילדים שיש להם גמגום, ומציגים גם סימפטומים מוגברים של הפרעת קשב, וגם לנסות לכמת את ההשפעה של אתגרי הוויסות העצמי, שהם דומים לסימפטומים דמויי ADHD, זאת אומרת, זה ילדים שלא מובחנים, ולראות איך זה משפיע על היענות הטיפול. אז קודם כל, בסקירה ממש ממש כללית, על מה שנמצא בתוך המחקר הזה, לקחו 185 ילדים, עם גמגום שהובחן קלינית במרפאות בקהילתיות מיוחדות באוסטרליה, ורצו לראות מה שיעור הילדים גמגום שהציגו את הסימפטומים המוגברים של הפרעת קשב, והם מצאו נתון מאוד מאוד מפתיע, שכ-50% מסך הילדים שיש להם גמגום, גם מציגים סימפטומים מוגברים של ADHD. ולא באמת ברורה השכיחות של ההפרעות קשב ואימפולסיביות בקרב הילדים, אבל כן מציינים שלפחות יש להם תסמינים תת-קליניים. ושוב אני מחזירה לזה, זה לא ילדים שהובחנו עם ADHD, הם מציגים איזה שהם סימפטומים של ההפרעה הזו.
הם בעצם אפשר לומר שאותם ילדים עשויים לדרוש התערבות שלא מכוונת רק לטיפול בגמגום. בטח צריך גם לתת התייחסות להתנהגויות נלוות, כמו חוסר תשומת לב, אימפולסיביות, היפראקטיביות, כדי לייעל את הטיפול במונחים של גמגום.
נכון, המטרה לא יכולה להיות רק לשפר את השטף, או טיפול באימנויות, ובכל מה שקשור לגמגום, חייבת להיות גם התמקדות והענות מיוחדת למרכיבים הקשביים, כי כמו שאמרתי בהתחלה, זה משפיע על הטיפול ועל היכולת שלו להצליח ולהשיג את המטרות שאנחנו מציבים לעצמנו. ומה שראו שהשתנה בתוך הטיפול עצמו, זה שאותם ילדים, אותם 50% של ילדים שהובחנו עם סימפטומים של ADHD, הם נדרשו באופן ספציפי לעלייה של כ-25% ממספר הכולל של המפגשים, כדי להשיג את אותם קריטריוני שטף בסיום הטיפול, כמו לשאר הילדים האחרים, שלא הציגו את אותם סימפטומים מוגברים של ADHD.
שזה מטורף, כאילו אם אנחנו נסתכל תיאורטית על התחשבות בקומורבידיות הזאת, למשל בקהילה כשהיא נותנת החזרים, בעצם אמורה להסתכל על טווח טיפול מסוים של 100% לילד שלא מציג סימפטומים של ADHD, ושל 125% לילד שכן מציג סימפטומי ADHD.
נכון מאוד.
אז איך אפשר להתייחס למאפיינים האלה ולתמוך בהם בזמן הטיפול? כאילו, מה תכלס? בוא נדבר מה אנחנו כמטפלות יכולות להגיש יותר נכון ויותר מקצועי בתוך הטיפול. כמובן שהכל בצורה אידיאלית, והלוואי שנצליח. אני מאמינה שיש עוד הרבה נתונים שיכנסו לתוך המשוואה הזאת ויכולים רגע להיות נתונים מתערבים. כי לא בהכרח שכל המלצה אפשר לבצע, ולא בהכרח שכל ילד מתאימות לו כל ההמלצות, אז כמובן שהכל יכול להיות מוחרג ושונה, אבל בוא נשמע באופן כללי על האידיאליזציה שכדאי לעשות בטיפול.
אז פעולות מרכזיות שניתן לשנות, ואני רגע מסתייגת ואומרת, מטופל שכן מאובחן עם הפרעת ADHD, כמובן שיש את הטיפול התרופתי, ואנחנו לא מתייחסים לזה כאן בתוך הטיפול, אלא רק לדברים התנהגותיים שאנחנו כמטפלים יכולים להכניס פנימה, וזה גם מאוד משתנה בין מטופל למטופל, אלו רק דברים כלליים שכל אחד יוכל לקחת ולהתאים את זה בתוך הטיפול בהתאם למה שנדרש. אז קודם כל, בראש ובראשונה זה לדעת שהמטרה היא לא רק לעבוד על שטף, ואנחנו צריכים להכניס גם עבודה על הרחבה של טווחי הקשב, שהיא לא מטרה מרכזית בתוך הטיפול, אבל היא ללא ספק מטרה משנית. וההתייחסות הזו צריכה להיות גם במסגרת הזמן של הטיפול, וגם בציפייה שלנו מהמטופל לכמה זמן הוא נדרש לתרגל בבית. בהתחלה, בתוך הטיפול, אנחנו נציג לו מספר מצומצם של גירויים שילכו ויגדלו בהדרגה, וגם כשאנחנו מלמדות את הטכניקות בתוך הטיפול עצמו, במיוחד במפגשים הראשונים שהם עם הרבה הרבה תוכן, אנחנו צריכים לדעת ללמד את הטכניקות במנות קטנות של ידע, כדי שבסוף גם המטופל יוכל לשמור על קשב, אבל גם הוא יוכל לאבד את המידע טוב יותר.
ובעצם, אם אני רגע מסכמת את זה, אז אנחנו צריכים הדרגתיות במספר הגירויים שנציף בטיפול, וגם צ'אנקינג כזה, בעצם מנות קטנות של ידע, ולא הצפה של ידע שהוא לא יוכל בעצם לאבד. איזה עוד דגשים?
דגש נוסף שעולה מתוך התוצאות של המאמר, זה הצורך במספר רב יותר של מפגשים פרונטליים, כדי להגיע לאותן תוצאות, כמו עם מטופל שאין לו את המאפיינים הקשביים, ואם ציינת בהתחלה להבחון, שתמיד אנחנו שאלות על הפרעות קשב והיפראקטיביות, אז זה מדגיש לנו כמה זה חשוב לזהות את הקשיים האלו, בפגישה הראשונית, כדי שאנחנו כמטפלות נוכל להתכוונן לתוך מה בכלל סדרת הטיפול שאנחנו חושבות, מה אנחנו, גם מבחינתנו, וגם מה אנחנו בציפיות למטופל, בתיאום הציפיות בינינו, מציגות לו.
זה בעצם, אפשר להגיד שזה, כל הגדרת המטרות נגזרת מהיכולת של הקלינאית לסווג קצת את הקשב, את צורת ליקוי הקשב שהיא רואה, או אפילו אם זה לא לגמרי ליקוי, אלא ממש מאפיינים מסוימים שתואמים קצת להפרעות קשב, היא לא צריכה להבחן, אבל היא יכולה בעצם להתחשב בהם כצורך שהמטופל מציג לשינויים מסוימים שהתרחשו במהלך הטיפול.
נכון. והתייחסות נוספת היא גם לצמצום גורמים מסיכים, שמיעתים וויזואליים, כדי לאפשר לו את הסביבה האופטימלית מבחינתו להתרכז במה שאנחנו רוצות להעביר לו, ולא בדברים אחרים שיכולים להשיח את דעתו. ודוגמה מאוד משעשעת מאחד הטיפולים שהיה לי בקליניקה, אנחנו מטפלות דרך הזום, ובחשיבה בדיוק להתכוונן, כי ידעתי שיש קשיים, החלטתי שאני רוצה להסתיר את כל הרקע של חדר העבודה שלי בבית, כדי שזה לא ישיח את דעתו, וגם בתוך זה צריך לראות מה המטופל קולט, ולא מה אנחנו מנסות להעביר, כי הכנסתי שומר מסך לתוך הזום, והוא גרם לזה שהוא מטשטש את חלקי הגוף שלי מדי פעם, ובזה המטופל להתעסק בכל תחילת המפגש בינינו. וזה מראה שגם כשאנחנו מצמצמים את המסיכים, אנחנו צריכים לראות באמת איך זה ייקלט על ידי המטופל.
ואיך ידעת, איך זיהית שהמטופל בעצם תפוס לנושא אחר בכלל ממה שאת מדברת, והוא כל כולו אחוז כרגע בנראות של שלך במסך שלו?
קודם כל זה נאמר מבחינתו, שזה ממש, הוא אמר, תראי, מדי פעם היד שלך נעלמת בתוך המסך, אבל גם עוד לפני כן, את יכולה לזהות שהיכולת שלו לאבד את המידע היא פחותה. זאת אומרת שכל מה שנאמר לפני כן, לא נקלט אצלו בצורה מספיק טובה ויעילה, כדי להתחיל ליישם את הטכניקה שלמדנו אותה.
וזאת הערנות הבסיסית המינימלית שנדרש מכל איש טיפול, ומקלינאית במיוחד, במיוחד בטיפול כל כך מורכב כמו טיפול בגמגום, זה כל הזמן להיות בערנות מקסימלית, איפה המטופל שלי נמצא כרגע, אם זה על ידי שאלות, בשביל לבדוק, בעצם לא להעביר ידע, 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 אלא רגע לעצור ולראות הוא איתי, הוא לא איתי, כמה הוא תפס, כמה לא, כמה הוא צריך חזרה, כמה הוא צריך כרגע תמיכה, או אפילו הפסקה. יכול להיות שהוא צריך כרגע הפסקה מסוימת להתרעננות. מה יש לך לומר לנו על הפסקות כאלה? את מכירה את זה?
כן, זה בדיוק העניין הזה גם של חלוקה למנות קטנות. זה לא רק חלוקה למנות קטנות של הידע, אלא זה גם שתהיה לה מטופל אפשרות. אנחנו נוכל לשאול אותו ולראות שהוא באמת הפנים. אנחנו נוכל לשנות רגע את הקשב המתמשך שאמרנו, מטלה מאוד ארוכה, הבן אדם פסיבי, משעממת. ולשנות את זה, לתת לו רגע את המקל חזרה אליו, לשאול אותו, להפוך אותו להרבה יותר אקטיבי בתוך הטיפול, ואם זה ממש מטופל שצריך הפסקה, אז רגע שנייה את המעבר, לתת לו להתנוענע במרחב, לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא, כדי לנתק את כל הפסיביות שהוא נמצא בה.
נכון, ולפעמים המצפון הטיפולי שלנו אומר, מה, ניתן לו לקפוץ עכשיו 10 קפיצות, במקום להספיק עוד משהו? אז לא, כאילו. דווקא הזמן הזה שהוא רגע עושה תנועה מסוימת במרחב, גורמת לו להתפקס נכון יותר אל המשך המפגש, ולכן המענה הזה כל כך מדויק וטוב לאנשים שזה מתאים להם.
נכון, ועוד דבר שאנחנו יכולים לראות שמאוד מסייע, בין אם זה לקשב והיפראקטיביות, או אימפולסיביות גם, בעיקר לאימפולסיביות, וגם אנחנו רואים את זה מאוד בולט אצלנו בטיפול בגמגום, זה ללמד את המטופל לעצור לפני מענה. זה מסייע לא רק למרכיבים הקשביים, אלא גם כהתמודדות עם המחשבה שכל הזמן נוכחת בתוך הראש של המטופל, אני חייב לדבר מהר, אני חייב לענות מיד. אז האימפולסיביות הזאת, לדעת למתן אותה, עוזרת לנו גם ביכולת להכניס את הטכניקות ולהתארגן מבחינת יישום של הטכניקות שהוא למד, בתוך השלב של ההכללה, של היישום בחיי היום-יום. דבר נוסף שמתייחסים אליו גם, זה שיש ממש חשיבות לחיזוק של התנהגות רצויה בתוך הטיפול, והחיזוק הזה ניתן באמצעות משוב עקבי, תדיר, ומדויק להתנהגות של המטופל, שהמשוב הזה לאט לאט פוחת בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים לפתח תלות באותו החיזוק הזה שבהתחלה הוא מוחשי, ואנחנו רואות את זה, אנחנו מכירות את זה מתוך עולם הטיפול בגמגום, בהדרכת הורים, שאנחנו מדברים על שבח מעודד, ולא שבח שיפוטי. זה בדיוק המשוב המדויק הזה להתנהגות שאנחנו רוצים לעודד, ולא איזה משוב כללי שהמטופל לא יוכל להבין מה בדיוק אנחנו חיזקנו באותו רגע.
נכון, אפשר לקרוא לזה אפילו שבח מעודד ספציפי, שזה במידה והוא כרגע ביצע נכון את הטכניקה, אז לא נגיד לו, וואו, אתה מקסים, אתה מגניב, אתה אלוף, אלא נגיד לו, שמתי לב שגם אתה שמת לב לביצוע הטכניקה, ואיזה יופי שאתה מצליח להיות עקבי, ובאמת השבח הספציפי הזה מאוד מעודד התקדמות של אותה התנהגות.
נכון, אבל שוב, אנחנו לא רק מחזקים התנהגות של למידת הטכניקה. אנחנו מדברים על זה שיש לנו גם מטרה משנית של הגדלת טווחי קשב. אז אנחנו גם בתוך הטיפול, אם זה באמת מטופל שמציג קשיים כאלו, אנחנו גם נעודד באופן ספציפי את ההתנהגות הזאת, הרצויה הבנתי. שאנחנו רוצים לעודד.
וואו, אז שמתי לב למשל שהיית קשוב לאורך החמש דקות האחרונות בצורה מיטבית. יפה. כן. יפה מאוד, הדיוק שהוא ממש חשוב. אז בעצם, כמו בכל טיפול, אז אנחנו מבינים שזאת עבודה משותפת. אם זה אנחנו עם המטופל, אם זה המטופל עם השיתוף של ההורים, וכמובן שאר בני המשפחה, ואפילו אנשי צוות במוסדות הלימוד, במטרה לאפשר לו חוויה של הצלחה, וכמובן שגם פה הדרכת הורים יכולה מאוד מאוד לסייע, לא רק את עושה מה שנכון בטיפול, אלא את גם מכוונת את ההורים לדייק יותר נכון את כל ההתנהלות בחיים שלהם לתוך קשיי הקשב שהמטופל מציג, גם אם לא בהכרח הם מאובחנים.
והפוך גם, אנחנו נדע באמצעות התמונה שההורים מציגים במסגרות האחרות שהוא נמצא, לדייק אצלנו בתוך הטיפול מה נדרש לעשות. מה עובד במסגרת אחת ויכול לעבוד גם אצלנו, ולהפך, מה עובד אצלנו ויכול לעזור לו בתחומים נוספים, בבית, בחוגים, בלימודים וכן הלאה.
אני באמת חייבת להגיד שאפשר לקבל מפה כלים ממש מדויקים, אין אם אתה הורה שמעוניין ככה לדעת, להתאים נכון את הגישה שלך לילד, אין אם אתה מטפל, מטפלת, ואפילו צוות הוראה יכול לקחת מכאן מסקנות מאוד חשובות. כן חשוב לסייג שהכל פה מותאם בהתאמה מלאה לילד, וגם לסוג הטיפול ולאופן הטיפול, ואני חושבת שהמסקנות האלה היו חשובות, ויכולות לחדד לנו הרבה בדיוק בטיפול באנשים שהם מציגים שילוב של כמה התמודדויות ביחד, ואני חושבת שממש הפקנו מכך הרבה. אז תודה מור.
תודה רבה.
תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו כאן היום. נתראה בפרק הבא.